Okay, good evening, everybody.
Good evening, Rabbi.
Good evening, everybody. I want to welcome everybody here to the special version of the Beit Midrash program. Until now, I've been speaking about the class I've given called Rules of Disengagement. And we've learned about Eretz Yisrael, and we've learned about the mitzvah of Yishuv Ha'aretz, settling the land. And it came across as a wonderful opportunity that my Rebbe, my personal Rav, from Yeshivat Sha'avim, when I was there, not only did I have the privilege to study in his shiur during my first year of Shiur Aleph, but I had the unique privilege, because I had the gumption to ask him, I had the privilege to learn B'Tavuta with Rav Yaakovson, if he remembers. I don't know if he remembers. Okay. I felt very close to him ever since. So I heard that he was coming, so I said I would chaper Ryan and take the opportunity, because chaper Ryan, he understands, I think. Yeah. If I understand that much Yiddish, I'm sure he does. And take the opportunity and the advantage to have him give an address, give a speech, speak about these unique issues. And one of the issues, and I asked Rabbi Yaakovson to speak about the practical issues that he faces as a Rosh Yeshiva and Yeshiva and a Hesder Yeshiva. So he has students that are learning, of course. But also, for those of you who don't know, Hesder Yeshiva combines for Israelis army service and also studying in the yeshiva. So the boys study for a year or 2 years now, right? It's two? 2 years, and then they serve for a year and a half, and then they study afterwards. So these are practical questions. Whether you should, the sarev means to, whether you should follow orders, or siruv. Siruv is a big word of Israel today. Or to, how do you translate siruv?
Refuse.
Not to follow orders, especially when it comes to this issue. And there are many, many practical issues that come up because of that. So it's a great, great pleasure and a great honor for me personally to have Rav Yaakovson here with us. Rav Yaakovson, as he tells people, he understands English quite well. His spoken English isn't as good, so he will speak in Hebrew, and Rabbi Unger, who's here with us and has been with us before, will translate. So those who understand the Hebrew is great, and if you have trouble with the Hebrew, Rabbi Unger will fill all of us in. It's a great pleasure to ask Rav Yaakovson to address us.
יש לי שמחה גדולה להיות במקום הקדוש הזה, מקום שמלמדים בו תורה, בבית הכנסת הזה, והשמחה המיוחדת שיש לי היא בגלל שאני הגעתי למקום שאחד מהתלמידים הכי חשובים שישיבת שלבים הוציאה, הרב ספולטר, משמש בו כרבנות. אם אתה רוצה
ספולטר. It's a great happiness for Rosh Yeshiva that to be in this holy place, and especially when one of the most outstanding of his students, Rabbi Spalter, is the Rav.
באמת, על פי סדר היום שלנו, אני הייתי צריך להיות במקום אחר לגמרי, וביקשתי באופן מיוחד לטוס 3 שעות, להגיע בטיסה לכאן, כי אנחנו... לא רק שאני שמח לראות את הרב ראובן ועם הקהילה הגדולה והקדושה הזאת, אלא גם כי אני מקבל כוח כשאני רואה את כל מה שהוא עושה כאן, את מה? בעצם אני מרגיש כמו אבא שרואה איך אחד מהילדים שלו מצליח את ההצלחה הכי גדולה. השמחה היא שלנו, ואני רוצה להגיד לכל הקהילה הזאת שזכיתם ברב גדול ומיוחד.
It's a private pleasure of part of the pleasure of Rosh Yeshiva is that he deliberately wanted to come to Detroit to be the kehila of Rav Spalter, and he feels like a father whose son is doing well. And you should know that your rabbi is a great Tamil Chacham, who you're very fortunate to have.
אני רוצה לדבר על חלפי הבקשתו של הרב ספולטר, על ההתנתקות, אבל יותר מהזווית, מהצורה שמסתכל ראש ישיבה של ישיבת הסדר, ששולח את התלמידים לצבא, וגם, אולי אפשר להגיד באופן אישי, כמי שיש לו 5 ילדים ששירתו בצהל, בכל יחידות החיר, וכרגע יש לי בן בסיירת גבעתי, איך אני רואה את הדבר הזה?
Rav Spalter, a question from Rav Yakovson to speak about the disengagement. And Rav Yakovson will especially address the issues from the unique perspective as a Rosh Yeshivat Hasder. As Rav Spalter pointed out, the students serve in the army. And also, on a personal note, as the father of many more children, but 5 children who have already done the army, in spanning all of the infantry units. And right now, one of Rav Yakovson's children is a commando in the Givati Brigade, which is slated to participate, God forbid, in this disengagement.
He didn't say God forbid, though.
Asafi chas v'chalim.
Yeshivat Hesder זה ישיבה שלומדים בתורה בדרך שלומדים תורה מאז ומעולם בישיבות, בעיון, בבקיאות, ראשונים ואחרונים, תנ"ך ומחשבה, בדרך שלמדו בישיבות מאז ומעולם, ויחד עם זאת, במשך תקופה ארוכה, הם גם נמצאים בצבא, בדרך כלל ביחד, ביחידות קרביות, ועושים, משתתפים באמת בפעילות הביטחונית, בפעילות של הצבא, כמו כל חייל רגיל.
The Hesder Yeshiva, on the one hand, we learn traditionally, like all the yeshivot, we learn the Talmud in depth and breadth, we learn Jewish philosophy and halakha, like any other yeshiva. In addition, our students serve in the army, mostly in combat units, usually together, and that leads us to the unique situation we're in right now.
יש כאלה שחושבים שהסיבה שאנחנו שולחים את התלמידים שלנו לצבא זה כי אנחנו מרגישים שהחובה האזרחית הדמוקרטית שלה, בתור חובה האזרחית, בתור חלק מאזרחי מדינת ישראל, זה גם לשלוח את התלמידים לצבא, לעשות את חובתו של כל אזרח ואזרח. יש שחושבים ככה, זה גם דבר נכון, אבל זה בכלל, בכלל לא הנקודה העיקרית.
Some people believe the reason we send our students to the army is to fulfill a civilian responsibility, a democratic responsibility towards a community. There is something to this. However, this by no means is the major point, is the major reason why our students go to the army.
הסיבה העיקרית שאני כראש ישיבה אומר לתלמידים בזמן מסוים, אתם עכשיו הולכים לצבא, זה בגלל שאני מרגיש ומאמין, וכך אנחנו מחנכים, שגם זאת מצווה שמוטלת עליהם. כמו שיש מצווה לשבת בסוכה, או כמו שמגיע לאדם זמן, שאומרים לו, ועכשיו אתה ולמדת, אתה צריך להתחתן, נישא אישה, לעסוק במצוות, והרבה פעמים צריכים בשביל מצווה להפסיק ללמוד לזמן מסוים, השירות הצבאי, לפי ההבנה שלנו, זאת מצווה שמוטלת עלינו, להיות שותפים בהגנה ובהצלה של עם ישראל בארץ ישראל.
The reason why, as a Rosh Yeshiva, Rav Yakovson tells his students to go to the army, to serve in the army, is that it's a mitzvah. Just like our students sit in the sukkah, just like it's time to go out and get married and then return to keep on learning, Likewise, there's a mitzvah to serve, to protect the Jewish people.
הרבה פעמים כשאני הולך לבקר את החיילים, את התלמידים שלנו בצבא, המפקדים הגדולים אומרים לי, הרב, התלמידים שלך הם החיילים הכי טובים שיש לנו. איך זה קורה? ואני אומר להם, התשובה היא, כי הם לא רק משרתים בתור חובה אזרחית, אלא הם מרגישים שמקיימים מצווה, כשיהודים הם מרגישים שמקיים מצווה, הוא עושה אותה במלוא ההתלהבות.
When Rav Yaakovson visits our students in the army, frequently leading commanders mention to him that his students, our Hesder students, are the best soldiers. And they ask him, why are they such exemplary soldiers? The answer is that they don't look upon the army as merely a civilian duty to be discharged. Rather, it's a mitzvah. And when a Jew performs a mitzvah with all the concentration and kavanah, naturally it will be done in a very high level.
איזה מצווה? אז יש הרבה מצוות. יש מצווה של הצלת עם ישראל, של פיקוח נפש, ויש מלחמת מצווה, ואני שומע שהרב רובן לימד על הרמב"ן המפורסם של מצוות יישוב ארץ ישראל. כל המצוות האלה מתקיימות במי שהולך לצבא. אבל יש עוד נקודה אחת גדולה שהיא לא כל כך מפורסמת, שהיא לפי דעתי אחד הדברים הגדולים שנותנים את ההבנה מה פירוש להילחם בצבא של ישראל, וכיוון שזה העניין, גם מזה ייגזר, זה הנפקמינה הגדולה לעניין ההתנתקות.
As which mitzvah is performed by serving in the army, there are many mitzvot. One is protecting fellow Jews, protecting the Jewish people, Haganat Yisrael. Another one is, as Rav Reuven Spalter pointed out, he's been teaching the mitzvah of conquering the land, of Yisuv Eretz Yisrael, and it is done to a large degree by having our army of Jewish boys. But there's another issue involved, which is very central to the idea of this disengagement.
הדבר הגדול והמיוחד שאני מדבר עליו זה נושא של קידוש השם. ולא רק קידוש השם כמו שתמיד רגילים לדבר, שכשיהודים מתנהגים בסדר, זה קידוש השם. אלא עצם זה, זה גם נכון, אבל יש נקודה של קידוש השם שצבא של עם ישראל יוצא ומנצח במלחמה ולוחם, יש בזה קידוש השם מיוחד.
קידוש השם, sanctification of Hashem's great name, that is, קידוש השם is not only when we have exemplary lifestyles, it's that. In addition to that, there's a special קידוש השם when a Jewish army is victorious in the field of combat. That is a great sanctification of God's name, as Rav Yaakovson will explain right now.
מאיפה אני רואה את זה? מה המקור? אני לא יכול להעריך בדבר, אבל אני אגיד לכם כמה דברים. יש בפרשת כי תצא פרשה של מחנה. כי תצא מחנה על אויביך. והפרשה הזאת של יציאת מחנה, זה מחנה צבאי שיוצא למלחמה, ויש דינים מיוחדים של קדושת מחנה.
In Parashat Ki Tetzeh, the Torah enumerates laws of a Jewish army, and specific halakhot govern a Jewish army while it goes out to warfare.
וכתוב שם, למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. זה מחנה צבאי, ודבר לא ידוע, הרבה הלכות של קדושת בית כנסת לומדים מקדושת מחנה.
As the psukim imply that Hashem is with us in combat while we wage war. And the Torah says the reason is, because I am with you, and therefore your camp, your military camp, must be holy. Not only that, many halachot, as Rav Swalt is teaching right now in Hilchot Beit Knesset, many of the halachot which govern how we act in the shul are derived from these verses which deal with the Jewish war, with the Jewish army at war.
וברמב"ם בהלכות מלחמה כתוב שכל הדינים של קדושת מחנה זה לא רק שיוצא אהרון, אהרון שיוצא עמם למלחמה. גם כשאין אהרון שיוצא עמם למלחמה, יש קדושת מחנה. ולמה? כי, ותכף נוכיח את זה, נראה את זה, מחנה ישראל שיוצא למלחמה, הוא לא יוצא סתם, אלא הוא מייצג, הוא שגריר של ריבונו של עולם. צבא ישראל שמנצח זה כמו שהקדוש ברוך הוא ניצח כאן.
We see in the Rambam, even if the Holy Ark, the Aron Kodesh, is not with us while we are fighting, nevertheless, we have to act in accordance with these halachot. What's the reason for this? The Jewish people, when we fight in the field of combat, we are representing God. And therefore, when we win the war, the Kadosh Baruch Hu is winning the war.
ביהושע, אחרי שאחן מעל בחרם, היה קרב בעי, ונפלו 36 איש מישראל. ויהושע נופל על פניו ובוכה, והדבר שהוא אומר לריבונו של עולם, ומה תעשה לשמך הגדול? הרי קורה שנופלים במלחמה, אבל כשצבא ישראל הפסיד פה, יהושע על מה הוא מדבר? על חילול השם של מה תעשה לשמך הגדול, מתחלל שם שמיים.
In Sefer Yehoshua, we suffered a loss at a place near Beit El called the Ai. 36 of our soldiers died. Yeshua, Joshua said, Hashem, what will happen to your great name? Now wait a second. Wars happen, people die. And yet, Yeshua felt the mere fact that 36 Jewish soldiers died, that was a desecration of Hashem's great name.
גם שדוד יוצא למלחמה נגד גוליאת. גוליאת יצא ואמר לעם ישראל, גוליאת מפלישתים, בוא נראה מי שיהיה מוכן להילחם נגדי. והוא עושה צחוק מהצבא של ישראל ואומר, אף אחד מכם לא גיבור לבוא ולהילחם נגדי. והוא אומר כל הזמן, חירפתי מערכות ישראל היום הזה. אני צחקתי על צבא של ישראל.
In the famous war between David and Goliath, for 40 days before the war, Goliath was deriding the Jewish army. And he said, who will fight against me?
גוליאת לא מדבר שום דבר על קדוש ברוך הוא, לא על ריבונו של עולם, הוא אפילו לא יודע מי זה ריבונו של עולם. אבל דוד אומר פעמיים, וזה לא במקרה, מי האיש הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? מה פירוש חרף מערכות אלוהים חיים? איפה גוליאת מדבר על ריבונו של עולם? לא, כי כשצבא ישראל מפסיד, או כשצבא ישראל חושבים עליו שהוא מפחד, זה חירוף מערכות אלוהים חיים. ככה דוד רואה את זה.
When Goliath was making fun at the Jewish people, David HaMelech said, this person is blaspheming and attacking the Kadosh Baruch Hu. Now wait a second. Goliath didn't know who the Kadosh Baruch Hu was. He was merely making fun of Jewish soldiers. Yet, David HaMelech understood that an attack on the honor of the Jewish army is an attack on who we're representing, namely Hashem.
וההסבר לכל הדבר הזה, כי אנחנו צריכים להבין שיש סוג מיוחד של קידוש השם וחילול השם. לא רק קידוש השם וחילול השם של ג' עבירות של יערי גובל יעבור, ולא רק קידוש השם וחילול השם כשיהודי לא מתנהג בסדר. אלא קידוש השם וחילול השם הגדול הוא איך הגויים רואים מה קורה לעם ישראל. האם עם ישראל הוא גיבור? מתקיים בזה קידוש השם. עם ישראל חלש ומפסיד? זה חילול השם. לכן מחנה, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך.
The principle is that there are a few different types of Kiddush and Chilul Hashem. One is if we act in a proper way or not. Another way is not violating the three cardinal, relative morality, murder, and idolatry. But there's this unique type of Kiddush Hashem about the power of the Jewish people and that we are victorious. And that if the Jewish, God forbid, the Jewish army is put down, is derided, that is the desecration of Hashem's great name.
והדבר הזה יש פרק שלם בספר יחזקאל, פרק למדבר, שהקדוש ברוך הוא מדבר על חילול השם הגדול שקרה בזה שהגויים לקחו את עם ישראל לגלות, ושהקדוש ברוך הוא אומר, בגלל זה אני אחזיר את זה, לא למענכם אני עושה, כי אם השם קודשי אשר חיללתם בגויים, מה חילול השם? חילול השם, באמור להם, עם השם אלו מארצו יצאו. קדוש ברוך הוא אומר, זה חילול השם נורא, ואני אעשה את קידוש השם על ידי שאני אחזיר. מה קרה קידוש השם וחילול השם? כי הגויים עשו צחוק מעם ישראל. באמור להם, עם השם אלו מארצו יצאו.
In the 36th chapter in the book of Yechezkel, the chapter is devoted to this concept that the Navi speaks about the tremendous Chilul Hashem. What happened? We were put into Galut, we went to exile, and the non-Jews said, this is Hashem's nation, and they have left his land. And that when the Jewish people are in a derided state, we are outside the land of Israel, we've been exiled from the land, that itself is a tremendous Chilul Hashem. And Hashem says, I will sanctify my great name by bringing the Jewish people back to the land of Israel to magnify his name.
לכן כשאנחנו שולחים את החיילים שלנו לצבא, אנחנו לא רק שולחים אותם, כמו שאמרנו, בתור חובה אזרחית, ולא רק בשביל לקיים מצווה א', ב', ג', ד', אלא בעיקר להיות שותפים בקידוש השם הגדול של צבא של עם ישראל שינצח במלחמה.
So when we send our students to the army, it's not only to fulfill a civilian duty, it's not only even to fulfill specific mitzvot of protecting Jewish people and conquering the land, but primarily it's to sanctify the name of the Kadosh Baruch Hu by having a victorious and mighty army.
מלחמת ששת הימים היה קידוש השם גדול. מבצע אנטבה היה קידוש השם גדול. חוץ מהצלת היהודים וחוץ מהדברים האחרים שהרווחנו, זה היה בצד עצמו קידוש השם. ולהיות חלק מקידוש השם הגדול הזה, זה הסיבה שאנחנו שולחים חיילים לצבא.
The Six-Day War and the rescue at Entebbe in 1976, they were not only saving fellow Jews, which is very important, but primarily it was sanctifying the name of the Kadosh Baruch Hu. And that's where our soldiers are in the army.
לכן, ברור שמצד השני, כשהצבא של עם ישראל חלילה מפסיד, יש בזה חילול השם. ומפה, כך אני כראש ישיבת הסדר, רואה את שאלת ההתנתקות. בכלל זה לא שאלה פוליטית, זה לא שאלה של ממשלה שמחליטה דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. השאלה היא, האם יוצא מהדבר הזה קידוש השם, או חלילה חילול השם?
Therefore, as a ראש ישיבת הסדר, when Rav Yaakovson approaches this engagement, the primary focus is, will this lead to a Kiddush Hashem, or God forbid, a Chilul Hashem?
כשברק לקח את החיילים להוציא אותם מלבנון, והוא חשב שהוא מרוויח בזה. אני גם הייתי צריך לשמוח, כי היה לי בן קצין בקומנדו, בסיירת נחל, שהיה עמוק עמוק בתוך לבנון. וכשברק לקח להוציא את החיילים מלבנון, הייתי צריך הכי הרבה לשמוח, אפילו בתור אבא לבן. אבל אני בכיתי אז, כי ראיתי בדבר חילול השם. איך ידעתי שחילול השם? כי איך נסראללה רואה את הדבר הזה? חוץ מהשאלה מה התוצאות שיהיה, מה קורה להמשך לעוד 5 או 6 שנים.
When the former Prime Minister Ehud Barak removed our troops from Lebanon, one would think that Rav Yaakovson would have been overjoyed. One of his children was a commander in the commandos of Nahal, and he was very, very much in deep territory in Lebanon. Rav Yaakovson should have been very overjoyed that his son was coming home. Instead, he cried. Because besides about thinking the future ramifications and repercussions of the withdrawal from Lebanon, the head of the Hezbollah, Nasrallah, what did he think about that? If he was overjoyed over a Jewish defeat, then that is a great Chilul Hashem.
ורבותיי, ההתנתקות, זה לא משנה מה שרון חושב, או מה שחושבים נתניהו או מישהו אחר. אנחנו צריכים לראות מה חמאס חושב על זה. מה נסראללה חושב על זה. הם כבר עכשיו אומרים, בשבילם ניצחנו את עם ישראל. הצבא של היהודים בורח. אז מלבד התוצאות המשוקנות שיקרה לזה בעתיד, אני בעיניים, של ראש ישיבה, אני גם רואה בזה את החילול השם.
Besides thinking, it's irrelevant what Sharon or Netanyahu or other politicians feel about the disengagement. What makes a difference, says the Rosh Yeshiva is there, is what does the Hamas and what does the Hezbollah think about this? They believe, and they're saying this already, they have defeated the Jewish army. That, Chalila, is equivalent to Chilul Hashem.
והיה אפשר לומר, בסדר, יש כאילו בעיה של חילול השם, אבל צריך לראות, אתה בכל זאת מרוויח, שלום, ביטחון, כלכלה. אז אולי, חלילה, משלמים איזשהו מחיר. אבל הניסיון מוכיח שכל מקום שעם ישראל חטא בחילול השם, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו זה לטובתנו, לא רק שיש פה חילול השם, מישהו יכול להגיד איזה רווח פוליטי יצא מזה? ראש השבק אומר שיהיה יותר טרור, ראש המוסד אומר, הרמטכ"ל אומר, כל בן אדם מבין שאם עם ישראל הולך כמו שהוא צריך ללכת, אז הוא גם מרוויח. אבל אני אומר, אפילו לא יצויר, שהייתה פה איזושהי שאלה, כן, אולי בכל זאת נרוויח, גם אז מה יכול להיות שווה נגד חילול השם הנורא?
Perhaps I might say that true, there might be an element of Chilul Hashem here, a desecration of God's name, but there are economic benefits, and there are security benefits, and political benefits. All those things are not true. The head of the GSS, the General Secret Service, Security Service, the Chief of Staff, the head of the Mossad, all of them have said this will cause more terror and more problems on the security front. But even if that was not so, the factor of Chilul Hashem overrides everything else.
עד עכשיו דיברנו על חילול השם של צבא ישראל, איך רואים אותו הגויים. וגם זה דבר גדול נורא. אבל יש עוד דבר מיוחד של חילול השם נורא שיקרה חלילה אם תהיה ההתנתקות הזאת. איפה קורה שיהודי מגרש יהודי? איך יכול אדם לעלות על הדעת דבר כזה? יש לך חילול השם יותר נורא מזה? יהודים, מה שהגויים עשו לנו, זה הצורה שתמיד אמרנו, יש גלות, מה זה גלות? תופסים יהודים והגויים מגרשים אותם. עכשיו שיהודי עושה ליהודי, הגויים עומדים בצד ורואים את זה. יש חילול השם גדול מזה?
In addition to the Chilul Hashem of non-Jews defeating Jews, there's another horrible element at play here right now. How can a Jew uproot another Jew and throw him out of his home? All the years in the exile, Non-Jews were throwing us, were expelling us from our homes. Here, the most horrible thing, the Gentiles will stood to the side and watch a Jew take another Jew and evict him from his home in Eretz Israel. How can such a thing take place? Is there a greater Chilul Hashem than that?
ידוע בכל העולם שאם יש בית קברות יהודי בפולין, בהונגריה, שהגויים רוצים להרוס אותו, לעשות משהו, אז כל עולם היהודי קם על הדבר הזה, ובצדק. פה לוקחים יהודים קדושים שנהרגו שם במקום, אנשים שאני הכרתי אותם אישי, חיילי צה"ל, בנים של תושבים, והם רצו להיקבר בגוש קטיף, ובית קברות, יהודים הולכים והורסים בית קברות, ולמה?
If in Hungary or Poland there would be a desecration of Jewish graves, the whole world would get up and yell, rightfully so. Here, with, in the face of silence, there's a plan to take Jewish graves of some of the soldiers who died, some of them people who were killed by terror who Rav Yaakovson personally knew, and to remove them from their graves and move them elsewhere. How can such a thing take place?
לכן, אני אמרתי לתלמידים שלי, אבל לא הייתי צריך להגיד את זה, כי אין מעצמם, שום תלמיד בישיבה שלנו לא יעלה על הדעת שהוא יהיה שותף באיזושהי צורה לחילול השם הגדול והנורא הזה.
What did Rav Yaakovson tell our students? He told them, even though they didn't need to be told this, none of our students will participate in this tremendous Chilul Hashem.
אם מפקד, אולי אני אגמר דבר, מדברים הרבה על סירוב פקודה. יש בעיה בסירוב פקודה. ואני מכיר בזה שיש בעיה.
A lot of people talk about refusing to fulfill commands of the army, and Rav Yaakovson agrees it is problematic to refuse an order from a commander in the army.
הטענה היא שאם מסרבים פקודה זה יכול להרוס את הצבא, ואם הצבא לא יהיה קיים, יש בזה בעצמו פיקוח נפש, ואולי בגלל זה זה נכון שהדבר מאוד לא טוב ולא בסדר, אבל מצד פיקוח נפש של סירוב אי אפשר לסרב. זה הטענה.
What the claim of some is that even with all the problems enumerated in this withdrawal and the disengagement, if soldiers disobey orders, that will destroy the army, and without an army, we will be in a very bad position of pikuach nefesh, and therefore, in order to save Jewish lives in the long run, we have to obey the orders as unpleasant as they are.
אני באופן אישי חולק על הטענה הזאת, כי אני רואה שהפיקוח נפש שיהיה מהעצם ההתנתקות גדול הרבה יותר מהחשש הרחוק של פיקוח נפש שיהיה בסירוב. לכן אישי, אני חולק אפילו על הטענה הזאת, אבל אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות לזלזל בחלוטין בטענה הזאת.
Rav Yaakovson personally does not agree with this claim. He believes the pikuach nefesh, the possible loss of Jewish life, God forbid, from disengagement is a much more clear and present danger than the possible future repercussions of not obeying orders, in this case, in the army. However, Rav Yaakovson is not totally ignore this fear of bad repercussions stemming from disobeying orders.
לכן, ההוראה לתלמידים, אבל שוב, לא היינו צריכים לתת את זה הוראה, כי זה היה קורה ממילא, שום תלמיד שלנו לא יהיה שותף בהתנתקות הזאת. אבל, איך הוא לא יהיה שותף, פשוט, וזה דבר, לא צריך ללמד את התלמידים לעשות את זה, זה פשוט, אדם אומר, וכל תלמיד שלנו יגיד, המפקד, אני לא יכול לעשות את זה. תבקש ממני להרביץ לאבא ולאמא שלי. תיתן לי פקודה להרביץ לאבא ולאמא שלי. אני לא יכול. אני לא יכול. אני לא יכול לגרש יהודי. יהודי לא מסוגל לזה. אני לא יהיה שותף, אני לא רוצה לסרב, ואני לא אסרב. לסרב זה ללכת אנטי. אבל כשאדם אומר אני לא יכול, הצבא מכיר בחיילים שלא יכולים לעשות דברים. ואין דבר יותר טבעי מזה שאדם לא יכול לעשות דבר כזה לאח שלו.
The instruction to our students, even though they would have figured this out on their own, is the following thing. No student will participate in this horrible thing. However, instead of saying to the commander, I refuse the order, our students are to say, if it comes to that, I can't do it. Just like nobody can, God forbid, strike his parents, even if the commander says, go hit your parents, it just can't be done, I can't do it. Likewise, the students will have to say, if it comes to that, to the commander, I can't do it.
זאת ההוראה לחיילים. אני מקווה שבעזרת השם אפילו יעזור השם ויקרה נס ולא נצטרך לעמוד במצב הזה. אני רוצה להגיד שזה ההוראה לתלמידים. הילדים שלי למשל, שהם ילדים שלי, הם אמרו לי, ויש לי בן אחד, אותו בן שסיפרתי עליו, שהוא קצין גם, אמרו, אנחנו נסרב, כי אנחנו שמעו את הסברה שלי לכאן ולכאן, אבל הם בתור בנים שלי, אני נותן להם את הזכות לסרב. ואצל בן שלי, לסרב זה לזרוק אותו מהסיירת, ובשבילו זה עונש. צריכים להבין מה המנטליות ואהבת החברים ומה הם עברו ביחד, שבשביל להיזרק מהסיירת זה בעצם עונש יותר גדול ממאסר של שנה. אבל הוא אומר, אני מסרב.
Rav Yaakovson's children, once again, the students are told that they are supposed to say they cannot do it. However, Rav Yaakovson's children, including one of them who is an officer in the commandos, they have informed their father, they will say to their commander, I refuse to obey this. Not only I can't do it, I will refuse to do it. What are the repercussions of that? It means one of Rav Yaakovson's children, who is a commander in the commandos, he will be expelled from his elite position, from his elite unit, which for him is more severe than the year of sitting in jail. But yet, he's willing to pay the price.
אבל בעזרת השם, אני מאמין שיקרה נס, ולא נעמוד במצב הזה. למה אני מרגיש שבעזרת השם יעזור לנו השם וצריך שיקרה נס? אנחנו ביום העצמאות ישיבת שעלבים הלכה עם כל התלמידים שלה לבקר את האנשים בגוש כתיף. ופגשנו שם אנשים מיוחדים, אנשי אמונה, ואני אמרתי עם אנשים כאלה לא יכול להיות שיהיה פינו.
Rabbi Yaakovson says that he believes a miracle will happen. From what stems of Yaakovson's belief? On Yom HaTzma'ut, the yeshiva went to visit the tremendous people who live in Gush Katif, as we're about to hear.
Pagashnu sham chaklei, sheyesh lo chaklei gadol, sheyesh lo chamamot, shtachim gdolim shel chamamot. Vehu amar lanu shehu zara, שבוע לפני יום העצמאות, שתל שתילים בחממות שלו בסכום של רבע מיליון דולר. כשהצמחים יגדלו ויהיו מוכנים לשווק אותם לייצוא לחוץ לארץ, חודשיים אחרי שאריק שרון כבר מתכנן שלא יהיה שם שום יהודי. שאלנו אותו, איך אתה עושה דבר כזה? רבע מיליון דולר. הוא אומר, אני מאמין שלא יהיה פינוי.
One of the gentlemen who Yeshiva met on Yom HaTzmaut is a farmer who owns greenhouses. He took out $250,000 to plant, the loan, to plant produce, and the produce should only be ready 2 months after Ariel Sharon plans to uproot the Jews from there. And he was asked, how can you do that? How can you invest so much money, which is not yours, when nothing may result from this? He said, I believe Hashem will save us, and we will plant, and we will harvest it.
השבת הייתי בניו יורק, וכשקראו את ההפטרה בבית הכנסת, לא יכלתי, ירדו לי דמעות. כי הסיטואציה של ההפטרה הזכירה לי לגמרי לגמרי את הסיטואציה של החקלאי הזה מגוש קטיף.
In Shabbat, in New York, during the Haftarah, Rav Yaakovson couldn't contain himself, he cried. Because the situation, as Rav Yaakovson will say right now, really, really parallels what's going on in Gush Katif.
מה מדובר בהפטרה? הבבלים מקיפים את ירושלים. עוד חודש, חודשיים, כל עם ישראל הולך לגלות. וירמיהו יודע, ירמיהו צועק כבר. והקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, לך, תקנה שדה. ולקנות שדה זה להוציא כסף. איזה סויחר הולך עכשיו לקנות שדות? הולכים לגלות. אבל הוא מאמין שעם ישראל מחזיק בארץ ישראל. אז ירמיהו יודע שיש גלות, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ ישראל. הנה אנשים מוכנים להוציא כסף מתוך ידיעה, מחשבה, לא של סוחר, אבל מתוך אמונה שעם ישראל מחזיק בארץ ישראל. אבל אנחנו בדור שלנו, שסוף סוף עם ישראל זוכה לחזור לארץ ישראל, ולבנות שם, בזכות אנשי אמונה כאלה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל איזשהו סכנה, לא שיהודי אחד יגורש מארצו, בטח לא שיהודי יפגע ביהודי, וחלילה חלילה שלא יהיה את אותו חילול השם הנורא שיקרה אם הערבים יחשבו שהם ניצחו את עם ישראל. הנה עם ישראל בורח. בזכות כל הדברים האלה אני מאמין שהגזרה הזאת תבוטל.
In the Haftarah, we learned the Babylonians were surrounding Jerusalem, and yet Hashem tells Yirmiyahu HaNavi to buy a field. What type of businessman buys a field, invests money in real estate, which is about to be conquered? Yet, we knew, the Navi said, in the future, houses will be built here. Yirmiyahu listened to Hashem, and he invested in his own money in real estate, despite the difficult surroundings. Likewise over here, that despite the apparent dangers of what's about to happen, this too has so much emunah, he's willing to invest in his belief in Hashem. Therefore, for all these reasons, in the zechut of the emunah of the great people of Gush Katif, and the fact that we have to avoid a great chilul Hashem of a Jew expelling another Jew, the great chilul Hashem of the Hezbollah and the Hamas believing that they've defeated the Jewish people, Rav Yaakovson believes for all these reasons, God willing, a miracle will happen, and his great Chol Hashem will not come to pass.
אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם מקצת המחשבות והרגשות שמרגיש ראש ישיבה שהתלמידים שלו נמצאים עכשיו בצבא בימים הקשים האלה.
Rav Yaakovson hopes that he has succeeded in conveying the thoughts and the feelings of a Rosh Yeshiva whose students are involved in these momentous events.
ושוב, היה לי שמחה גדולה וכבוד גדול להיות כאן איתכם במקום שהרב ספולטר משמש בו ברבנות. הדברים האלה נותנים לי את הכוחות להמשיך גם בזמנים קשים בהוראה, כי אני אומר, אם אנחנו מצליחים להוציא תלמידים כאלה, שווה להמשיך בעבודה קשה יום יום ושעה שעה.
If anybody has any questions, he's willing to answer any questions. Yes.
The question I have: how many do want to leave, and how many will stay, and how many are willing to give up for that for the sake of the others? Because it is a very dangerous situation, and you need somehow there to watch them and take care of them. And those somehow that are there are not there where they are needed. So, who wants to leave?
מי רוצה לדעת, מי רוצה לעזוב, כמה באמת, כמה אחוזים אתם?
מי רוצה לעזוב, וכמה רוצים לעזוב, כמה רוצים להשאיר, ולקחת את הכסף, את הפנוי, מה שהממשלה נותנת כאן, וכמה רוצים לעשות מרד נגד הממשלה.
קודם כל, היה פעם כבר פינוי ימית. פינוי ימית היה 100% של אנשים שהיו מוכנים, כל השאלה שהייתה להם זה כמה כסף משלמים להם. אני זוכר את התקופה הזאת. היום הממשלה הקימה מנהלת התנתקות. עד לפני שבועיים הם היו מחוסרי עבודה, ממש. אף אחד לא בא להם, ממש. הממשלה והעיתונות מוציאה הרבה דיסאינפורמציה. בעצם מתוך בערך 8,000-9,000 אנשים, אולי 150-200 הם הגיעו כבר לאיזושהי הסכמה ורוצים. כמעט אף אחד לא רוצה. עכשיו גם אלה שהיום קצת מדברים, מפעילים לחץ, זה לא מרצון פנימי שלהם, אלא אומרים להם שאנחנו גם נפנה אתכם וגם לא ניתן לכם כסף. מין רצחת וגם ירשת. מצד כרגע, בפועל, יש דיסאינפורמציה גדול של הממשלה, של אלה שקרובים. בפועל אין יותר מ-150-200 איש.
As opposed to the unit, case of about 22 years ago, there 100% of the people wanted to leave. The question was financially, how much money would they get to start their lives elsewhere? Here, of the 9,000 people, about 150 at the most people are contemplating leaving. There's tremendous disinformation from the government with the press, etc., playing along, and with the press playing along, and some of the people, the 150-200 people who are talking to the Manhattan, to the group which deals with disengagement, the only reason they're speaking is because they're being threatened, and if you don't play along with us, not only will you lose your home, you have no money to rebuild your life.
Okay.
Just curious, everything is predicated upon Chilul Hashem and Kiddush Hashem, where is the, shall we say, the point where you feel you cross over to Kiddush Hashem? Is it when mortar shells are raining down, the people are there? Is it maybe like a Meir Kahana type of thing of just riding them all out, and that's Kiddush Hashem? Because throughout all the history, there's constantly been this cry of we've gotten the Jews for whatever reason from Hezbollah and from all the others. And the Chilul Hashem b'mitziyut is ben Yehudi l'Yehudi, lo ben Yehudi l'Goy. So where do you stop?
הנקודה של החידוש, ואני הוכחתי את זה, כן? שחילול השם הגדול הוא בעצם, קשה להגיד את זה, אמא שלי הייתה באושוויץ, שנה שלמה הייתה באושוויץ. אבל לפי ספר יחזקאל, ואם לא היה ספר יחזקאל לא הייתי אומר, השואה יהודים קידשו את השם בשואה, אבל השואה היה חילול השם. השואה מצד עצמה היה חילול השם. מה אנשים אומרים? תראו, יהודים מה קורה להם? זה החילול השם היותר פשוט. אגב, גם בהלוכה, כן? חילול השם, גוי שרוצה להאמיר על דעת, חילול השם זה לא רק בין יהודי ליהודי. הנביא, והוכחתי את זה מספר דברים, מספר יהושע, ומשמואל ומיחזקאל, יש סוג מיוחד גדול של קידוש השם וחילול השם, זה מה קורה עם עם ישראל. ואם גויים אומרים, יהודים סובלים, הרי כל האמונה של הנצרות, כן, הייתה מבוססת על זה, תראו שהיהודים סובלים. על זה מדבר, על זה מדבר יחזקאל. עכשיו תארו לכם, מה קורה רגע?
Okay, the bottom line is that when things are rough for the Jews, and the non-Jews know that, that is the greatest Chilul Hashem, as the son of Yechezkel, as the son of Yeshua, as the son of Shmuel, as about to hear some more.
עכשיו תראו. לפי מה שנראה, חס ושלום עם התוכנית של אריק שרון, הולכת, כל הבתי כנסת בגוש קטיף, בהתחלה דיברו, יפנו, יערסו. כל בתי הכנסת, ויש שם בתי כנסת בגודל של בית כנסת, פה. יש כמה בתי כנסת אפילו יותר גדולים. כל אלה עומדים להיות מסגדים של מוסלמים. מה חמשניקים יעשו שם? בתים של המתנחלים הולכים להיות בתים של מחבלים. מי שהרג יהודי אחד יקבל בית קטן, מי שהרג שני יהודים יקבל בית גדול. זה לא אני אומר, זה התכנון של דחלן ואבו מאזן. יש חילול השם גדול מזה? מה מרגיש גוי? הרגתי יהודי ובזכות זה קיבלתי את הבית. נכנסנו בבית כנסת הזה, היהודים הלכו מפה ונהיה מסגד. יש חילול השם גדול מזה?
As the two examples are, is that there's shuls in Gush Katif, which are even as big as this shul, if not bigger. And God forbid, those shuls might turn into mosques. Is there a greater Chilul Hashem than that? Now, as Dachlan and Abu Mazen are saying, terrorists who killed one Jew will get a small house. They killed two Jews, they get a big house. That terrorists will get to help Jewish homes. Is there a greater Chilul Hashem than that?
Okay.
You had mentioned the difference between this disengagement in Yamit and the fact that the people in Yamit were willing to leave, where here they are not, and it seems to be an issue of what the people are willing to do and not willing to do. But what is it that makes people want to leave then, don't want to leave now? And then, kind of connected to it, the idea that what a person wants what will drive the decisions that are made. A person doesn't want to go through the disengagement and remove their fellow Jews. Is the army truly going to accept that in the same way as if someone says, I can't kill another human being, I don't want to be in the army, and I don't want to shoot an Arab or whatever. Is the army truly going to accept it, and is it realistic to tell the people in the army, the students, my nephew in the army, he's struggling with this, how can you tell them to disobey the order on that basis, in the same way as you can't tell them to disobey on any basis? If the army gives
אז למה כאן, אולי, זה דבר כזה, כן יסב, לא יסב, לא יפה אתה.
התשובה היא פשוטה מאוד. אני נשאלתי על השאלה הזאת, והתשובה היא פשוטה מאוד. הצבא צריך לעשות את התפקיד של צבא. תפקיד של צבא זה להילחם באויבים. בשביל זה קם צבא. תפקיד של הצבא הוא לא להילחם באזרחים שלו. אפילו אם לא בדרך מלחמה, אפילו לשיטתה, הדבר שעוד הייתי יכול לקבל זה שמשטרה תעשה זה. אבל חייל שמסרב, להילחם בערבים, הוא מסרב לעשות את הדבר שבשבילו הוא התגייס לצבא. כי תפקיד הצבא הוא להילחם בערבים. חייל שמסרב לפנות יהודים מהבית, הוא מסרב לעשות דבר שהוא לא תפקיד של הצבא, זה הבדל ברור.
Yaakov's been asked that question many times, that the function of the army is to fight the enemy. The function of the army is not to fight one's own citizens. Even were one to believe that disengagement should be done, it's a job of police. A soldier was not inducted to take fellow citizens out of their homes. He was inducted to fight the enemy. So he's not going to shoot at a Syrian soldier, at a terrorist, he's not doing his job in the army. His job in the army is not to take citizens out of their homes.
כמה שנים יש מימית? לגבי ימית, אני לפני 25 שנה עזבתי את הבית שלי וירדתי עם שלושה ילדים קטנים, אחד בן שנתיים, אחד בן שנה ואחד בן חודש. ירדתי איתה לדירות בימית, זה היה נקרא אז התנועה לעצירת הנסיגה בסיני. נכנסנו לדירות ריקות של תושבים שעזבו. ואני מכיר טוב טוב את המציאות שם, ותכף אני מסביר את ההבדל.
25 years ago, when Yaakov took a 2-year-older, a 1-year-older, and a 1-month-older to Yamit, left Salvin to go to Yamit, to take part of the committee to stop the withdrawal from Yamit.
בטח.
With the Rabbanit as well.
היינו שם חודשיים עד שפינו אותנו. היינו שם חודשיים. שני הבדלים גדולים מאוד יש. בימית גרשו אותי, אבל אני לא גרשו אותי מהבית שלי. אני ירדתי שם לעשות מחאה. לא הייתה שם שום מציאות שמגרשים יהודים מהבית. גרשו אנשים, גם זה דבר לא טוב, שירדו לסיני לעשות מחאה. אז יהודי מגרש יהודי מביתו, הסיטואציה הזאת לא הייתה לגמרי בימים. זה דבר אחד, הבדל.
The first difference is, or the two differences, that the Jews who lived in Yamit were willing to go, they were not expelled from their homes. People from the outside, like Rav Yaakovson, came to protest. They were removed, but they were not removed from their homes.
אבל יש עוד הבדל גדול. ימית נמסרה למצרים תמורת הסכם שלום. אני לא האמנתי בשלום הזה. אני גם היום לא מאמין בשלום הזה. יובל שטייניץ אומר, שהוא יהודי חשוב, שמצרים היא האויב הכי גדול של מדינת ישראל. היא מתכוננת למלחמת השמדה כנגד מדינת ישראל. ככה הוא טוען ויש לו הוכחות לזה. אבל אנחנו הרגשנו שם שאנחנו הולכים נגד העם, שהעם לא מבין אותנו. העם אומר, הנה סוף סוף יש שלום. אתם רוצים לשלוח אותנו להמשיך במלחמה כי אתם רוצים ארץ ישראל. הרגשנו שאנחנו לבד. כי מצד אחד סיפרו לאנשים, יש שלום, יש הסכם, סוף סוף חיילים לא יצטרכו ללכת לצבא, להילחם. לא משנה שאחרי חודשיים היה מלחמת לבנון. חודשיים. אבל מסרו את הדבר תמורת משהו שהעם חשב שזה שווה. המציאות היום היא שאף אחד לא מבין למה, אפילו לשיטתם. הרי ראש המוסד אומר, הטרור יהיה יותר גדול. הרמטכ"ל אומר, השב"כ אומר, כבר עכשיו יודעים שהטרור יתגבר. שואלים את אריק שרון, אני אומר, אם אריק שרון היה מסביר לי למה? שואלים אותו למה, למה, למה? הוא לא נתן תשובה. ימית היה איזשהו דבר ריאלי שאלה שסברו, חשבו שזה שווה. היום אין שום דבר ריאלי שאתה נותן אותו בתמורה. שאלה מלבד הכל, גם לשיטתם, אבל למה? לתת דבר לערבים כדי לקבל במתנה עוד יותר טרור? איפה המסחר היהודי? איפה ראש הסוכר של היהודי?
Difference being, another difference is that 25 years ago, a peace treaty was signed with the sovereign state, and people believed there would be peace. Now, Rav Yaakovson then and now doesn't believe there's peace with Egypt. In fact, according to the member of Knesset, Yuval Steinitz, one of the more intelligent ones, he says that, important ones, he said that the major enemy, of the greatest threat to the state of Israel is Egypt, not Syria. But at least 25 years ago, there was some logical thread which was equating giving land to the Arabs for some type of peace. Here, that doesn't even start. Everybody knows we're about to, God forbid, give land, expel Jews in order to receive more bullets and more bombs and more katyushas and more mortar attacks. Arik Sharon has refused to say what will come out of that. If he would open his mouth and say something, at least we could have intelligent discussion. But it's, besides giving us more terror, we don't know why we're even doing this.
One more question.
Okay.
Okay. Thank you all for coming. I want to thank Rabbi Yaakovson for being here.